טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים במסענו לגלות את האור של השבת. עדיין עוסקים בעניין הדלקת נרות של שבת. בפעם שעברה עסקנו באריכות, בהבנה שנר השבת הוא בעצם מביא לידי ביטוי את הסוד הזה שנקרא אור הגנוז. דיברנו, הערכנו, אני לא חוזר עכשיו על הדברים. נלך צעד קדימה. מדרש תנחומה נ"ח סימן א', בסדר? זו המדרש השני בדף. ילמדנו רבנו על כמה עבירות נשים מתות בשעת לידתן. כך שנו רבותינו על שלושה. ושלושתן מן התורה נידה דכתיב אישה כי יזוב חלה ראשית הריסותיכם בהדלקת הנר דכתיב וקראת על השבת עונג. זו הדלקת נר שבת, שימו לב, מן התורה, אבל זה בעצם מישעיה, עונג שבת. ואם תאמר להישב בחושך, אין זה עונג, שאין יורדי גיהנם נידונים אלא בחושך, שנאמר ארץ עייפת כמו אופל. בואו נעצור רגע, נשים נקודה, עוד רגע נמשיך במדרש. חלק ראשון של המדרש, עד עכשיו דיברנו על שבת במובן של כבוד שבת, שאנחנו מדברים על עונג שבת. מה ההבדל בין כבוד לעונג? אז קודם כל, כבוד זה מתייחס לשבת. כלומר, שכדי ששבת תופיע עלינו, אז אנחנו מכבדים אותה. כלומר, מי כביכול זוכה לכבוד? השבת. מי המכבד? אנחנו. עכשיו מתהפכת התמונה. עונג שבת זה אומר שאנחנו מתענגים. בסדר? אנחנו מכבדים את השבת, אבל אנחנו המתענגים בשבת. נגדיר רגע עונג. דיברנו בתחילת דרכנו ששבת היא לא שמחה. אני לא אומר שזה לא שמח שיש שבת, נראה לי אחד הדברים הכי משמחים בעולם שבת, אבל דיברנו על זה ששבת היא במידה רבה יציאה מסדר החיים הטבעי שלנו, היא לא היום חול, היא לא ההתקדמות הפשוטה, נסיקה למקום אחר, ובמובן הזה שבת היא לא יכולה להיות שמחה, כי שמחה זה המקום שבו זה שלמות בתוך החיים של האדם, מציאות שלמה אצלו. פה אנחנו נוסקים למשהו שהוא עתידני, הוא גבוה, אבל עונג כן שייך פה, והעונג קשור גם לזה ששבת היא דבר עתידני. אני אסביר מה הכוונה. לכאורה בחיים שלנו יש מתח בין הצדדים נהנתנים, הפיזיים של החיים, הצד הגשמי של החיים, לבין הצדדים הרוחניים. המתח הזה התחדד מאוד 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 בתקופת הגלות. כלומר, דווקא כשאתה קורא פרשות השבוע של בראשית, אז אתה רואה שאצל אבותינו היה שלום בין קומתם הרוחנית העליונה לבין המרחב הגשמי הפיזי המאוד גדול שהיה שם. מעבר לתיאורים של חז"ל, מה היה הגודל הפיזי שלהם, כן, שהיו גדולים, אבל הם עשירים. אברהם כבד, בכסף, בזהב, כן, אברהם, יצחק, יעקב, כולם אנשים עשירים, המרחב החומרי שלהם עצום, גדול, משמעותי מאוד, והם היו גם אנשי מלחמה. אברהם אבינו, זה ברור, שאתה אומר לילד, צייר לי את אברהם אבינו. אז הוא מצייר אדם עם זקן כזה לבן, עדי נפש, מקופף, קצת כזה, כן? אבל זה לא כל כך מצטייר מתאים עם זה שאברהם אבינו יוצא למלחמת העולם הראשונה של חמשת המלכים וארבעה, והוא עושה את מה שמלך סדום לא הצליח לעשות, את מה שארבעה מלכים או חמישה מלכים לא הצליחו לעשות. כלומר, יש פה אדם עוצמתי, מלא כוחות, מלא גבורה. בימים ההם של בראשית ואחר כך בימי דוד ושלמה, אנחנו מקבלים שלום בין הרוח לבין החומר. אחרי שבית המקדש חרב, כי האיזונים האלה בין רוח לחומר הופרו, והלכנו יותר מדי לכיוון החומרי, גילו הריות, שפיכו דמים, עבודה זרה, כל מיני צדדים שהם מחדדים את החומריות של האדם, אז בגלות ניתק הקשר, ובעצם בתודעה הגלותית של 2000 שנות גלות, מבחינתנו רוח וחומר הם אויבים. כמו שכותב רבנו בחיי, ככל שיוסיף הגוף תיקון, תוסיף הנפש חורבן. בסדר? סיפרתי פה פעם לפני כמה שנים, שבאיזשהו תהליך שיקומי שעברתי לפציעה בברך, אז הגעתי לאיזה חדר כושר, ושם בחדר כושר, ממש זה היה תחילת הדרך, הרמתי זה עם הרגליים, משקולת מאוד מאוד קטנה, ונענקתי מכאבים, היה ממש קשה מאוד לידי, ישב איזה בריון רוסי, עולה מרוסיה, כן? מלא קעקועים, כזה בן אדם רציני, לא זה. והוא הרים כל המשקולות, כל האופציות של המשקולות שם ככה, כמו שיעקב אבינו להבדיל, כן, גולל את האבן מהבר, ככה הרים חופשי, אפילו לא עשה אפילו שום קול של מאמץ. אמרתי לו, באיזשהו שלב קצת נפגעתי מהפערים בינינו, אז אמרתי לו, תגיד לי, מה הסוד שלך? איך אתה עושה את זה? אז הוא אמר לי, אותו, יש מוח? לך יש שכל, יש לך מוח? אמרתי לו, אני מקווה. הוא אמר לי, אני אין מוח. אין מוח? יש כוח. ובקיצור, הוא אמר את הגלגול העכשווי של רבנו בחיי, ככל שיוסיף הגוף תיקון, תוסיף הנפש חורבן. אחר כך נהינו חברים מאוד טובים. לימים יצא לי להגיע עם רב, אני לא עכשיו אומר שם, כן, איזה רב גדול. אני נהגתי ברכב, הוא ישב לידי, והיינו צריכים להגיע לאיזה קניון קטן כזה בירושלים, לקנות משהו, היינו בדרך לאיזה ביקור חולים בבית חולים, לקנות איזה משהו בדרך לשם למישהו שאנחנו הולכים לבקר. בא מכנס, ואז עמד שם איזה שומר בכניסה, הרב פתח את החלון שלידו, אמר, אנחנו רוצים להיכנס, אמר לו, אי אפשר להיכנס, החניון סגור. אמר לו, אנחנו רק לדקה, אמר לו, לא, אי אפשר, החניון סגור. פתאום אני קולט בקול, שאני מזהה, הסתכלתי, אמרתי לו, זה אני, חניון פתוח, להיכנס, אין בעיה, חניון פתוח, מה, מי אמר סגור? אני אמרתי סגור, חניון פתוח. אז הרב שישב שם אמר לי, מה אני לא יודע עליך? מי אתה מסתובב? קיצור. אז תפיסת הגלות, ככל שיוסיף הגוף תיקון, תוסיף הנפש חורבן. יש מתח בין החלקים הללו. עכשיו, אבל כמו שאמרנו, אבותינו לא היו כך. וגם עכשיו, ברוך השם, כשאנחנו מתחילים לחזור לארץ, אנחנו מתחילים להבין שמציאות שלמה של אדם ישראל ושל עם ישראל היא אדרבה נשמה גדולה שמאירה ונותנת כוחות חיים בכל מרחבי החיים, הן הלאומיים והן האישיים. כן, תורה מתשת כוחו של אדם בתחילת הדרך. כן, תורה מתשת כוחו של אדם בתחילת הדרך. ריש לקיש, הרי זה נאמר שם על ריש לקיש. כשריש לקיש מלא כוחות של הסתיות וכן, כזאת. ואז הוא פוגש תורה, ופתאום ברור שכדי לתת לתורה את מקומה, צריך לוותר על כוחות הפראים של האדם. ועל אחר כך, אדרבה, תורה בונה כוחות חיים באדם, גם כוחות של גבורה. שכחתי מי זה, אותו תנא שכתוב עליו, שכשהוא היה הולך בדרך, אז הוא היה נשען על שני תלמידים וכו'. פעם אחת הייתה שריפה, מפולת, לא זוכר בדיוק מה, פלט שרים את שני התלמידים האלה. אמרו לו, מה, יש לך כזה כוח, למה? זה אומר, אני שומר רזרבות כשאני צריך, כן? גבורה, אנחנו יודעים שתלמידי חכמים, זה כמו שפעם כשלמדנו פה על הלל ושמאי. אז אמרתי, אם הייתם צריכים לצייר את הדמות של הלל, ציור, איך הייתם מציירים? אז שוב, אנשים תיארו שערות לבנות, כפוף, קמטים, עיניים טובות, חיוך ועדינות. רק מה נעשה שאילל היה חוטב עצים. לא יודע אם יצא לכם לפגוש חוטבי עצים בחייכם, אבל אני מכיר בן אדם אחד שהוא חוטב עצים, שאני אפילו מכיר אותו מקרוב, הוא גם תלמיד חכם וגם חוטב עצים, ופעם לחצתי לו יד. זה לא מזה, אבל... כאילו זה קצת נצחי להגיד לחצתי לו יד, הוא לחץ לי את היד. לחץ לי את היד, ואז הבנתי שלא פשוט להיות עץ שהוא... חוטב, בסדר? כלומר, באמת ברוך השם, אנחנו חוזרים למציאות כזאת של תורה שנותנת גבורה וכוחות חיים, מאירה את החיים. לא, זה לא חיים פראים, זה חיים מעודנים, אבל מלאי עוצמה. שבת כיאה לזה ששבת שייכת למציאות העתידנית של העתיד לבוא, השבת עובדת באפיק הזה של עונג. עונג זה אומר, המציאות של החיים שלנו אנחנו מקבלים אותה, אך גשמיים גם, מקבלים אותה, שמחים בה, אוכלים, איך מהנגים את השבת? במאכל, במשתה, במלבוש. יש צד של מלבוש הוא לכבוד השבת, כדי לתת כבוד לשבת. יש צד של, אתה מתענג, אתה לובש בגדים נעימים, זה עונג, אתה אוכל אוכל טעים, עונג, שותה, נח בשבת, מימדי עונג. זה עונג גשמי, לא במובן הזה שעכשיו טוב, ויתרנו על העולם הרוחני. זה עונג גשמי שמבטא עולם מציאותי שלם, שעתיד להיות, שבו הנשמה מאירה, נותנת כוחות ושמחה בתוך החיים, ועד רבה יש ערך להנאה של החיים, ולשמחת החיים הגשמית וכו' וכו'. אז זה הצד הזה שחלק ממנו זה העונג של שבת, כי כשאדם, זה הנרות שבת, כשאדם יושב בחושך, אז המציאות היא קודרת לו, חשוך, סגרירי, אנחנו יודעים אפילו, כן, כשנכנסים לחורף, תמיד יש הרבה אנשים שיש להם דיכאון חורף, מתחיל להיות חשוך, פחות שעות אור, העולם מתחיל להיות כזה אפלולי, אז אדם נכנס לדכדוכים, לעצבויות, יש הערה, חודש האביב, כן, יוצאים ממצרים, והכל משתנה לטובה. אז שבת פועלת את פעולתה, שגם השמחה הפשוטה בחיים, העונג הפשוט מכל כוחות החיים, מהמאכל, מהמשתה, מהערת החיים הגשמית הפשוטה, זה כבר לא האור הגנוז שדיברנו עליו בשבוע שעבר בעריכות, הצד הזה משלים את אותה עתידנות של שבת, אבל בואו נראה עוד צד. ומה ראו נשים להצטוות על שלוש מצוות אלה, על החינה, חלה, נידה, הדלקת הנר? אמר הקדוש ברוך הוא, האדם הראשון, תחילת בריאותי היה, ונצטווה על עץ הדעת. וכתיב בחווה ותרת האישה, ותיתן גם לאישה אמה ויוכל, וגרמה לו מיטה ושפכה את דמו. אני מזכיר, דיברנו על זה כאן לפני ראש השנה, שכשחווה נתנה לאדם לאכול מעץ הדעת, היא כבר ידעה שזה רמייה ושקר. כשהיא אכלה מעץ הדעת, היא האמינה לנחש, כך רשי מסביר, פשט ורשי, כן, האמינתו, שמה, שאם אוכלים ממנו ונפקחו עיניכם ואיתם כאלוקים, בוראי עולמות, יודעי טוב ורע, כן, יודעי טוב ורע פשט, בוראי עולמות דרש, היא האמינה, נתנה אמון בנחש, טעות, בסדר? אבל אחרי שהיא אוכלת, כבר בודקת אם היא יכולה לברוא עולם, והיא כבר מגלה שהיא לא יכולה לברוא עולם. היא יודעת שהיא נפלה, אז למה היא מאכילה את אדם? אומר רשי, נתייראה שמא תאכל היא לבדה, בסדר? תמות היא, וישא אחרת תחתנה. כלומר, היא אמרה, אם אני אוכלת לבד, מי שאוכל לבד, ואז הוא יישא אחרת תחתיי, ואני אבד את היכולת להיות אם כל חי, המציאות הזאת שמהווה את כל העולמים, ולכן היא נותנת לו לאכול בידיעה שזו טעות. בידיעה. אז היא קיבטה, אז בואו נראה, היא בעצם שפכה את דמו של אדם הראשון. וכתיב בתורה שהופך דם האדם, באדם דמו ישפך, תשפוך דמה ותשמור נידתה, כדי שיתכפר לה על דם האדם ששפכה. אז דם נידה כנגד שפיכו דמים, מצוות חלה מניין, היא טמאה חלתו של עולם, דאמר רבי יוסי בן דוסקמה, דוסמקה. כשם שהאישה מקשקשת היא סתה במים ואחר כך היא מגבעת חלתה, כך עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, דכתיב ועד יעלה מן הארץ וישקע, ואחר כך ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. כלומר שזה דימוי בין איך שאישה לשה את האיסה, את החלות לשבת, לאיך שהקדוש ברוך הוא לש ויוצר את צורתו של אדם הראשון. הוא, החלה זה ראשית אריסותיכם, אדם הראשון היה הראשית, תחילת הבריאה, תחילת היצירה, וחווה קיבטה אותו, ולכן היא תתקן דרך החלה. הדלקת הנר מניין היא קיבטה נרו של אדם, דכתיב נר אלוקים נשמת אדם, לפיכך תשמור הדלקת הנר. שימו לב שהדלקת הנר, כולם לכאורה זה אותו דבר. גם נידה, גם חלה, גם הדלקת הנר, זה כנגד הפגיעה באדם הראשון. ארס אדם הראשון, כי האדם הראשון אלמלא היה חוטא, אוכל מעץ הדעת, היה חי לעולם, כך לפי שיטת המקובלים, הרמב"ן ועוד ועוד ועוד. בסדר? אני לא מדבר על שיטת הרמב"ם, שבכל מקרה היה מת מתישהו ורק קידמה את מיטתו. לפי שיטת המקובלים שאנחנו כן הולכים בדרך הזאת, הרב קוק הולך בדרך הזאת, מהר"ל ועוד. אז בעצם היא גרמה שתהיה בכלל מציאות של מוות לאדם הראשון. לכאורה כל העבירות כנגד אותו דבר. וכשמעמיקים זה לא בדיוק אותו דבר. כי נידה היא שאומרת כנגד שפיכת דמו של אדם. מה אנחנו אומרים על אדם? אדם הוא? אדם הוא? הנפש. כלומר, הנפש בא לידי תיקון במערכת הנפשית הזאת של טומאה וטהרה, של קרבה וריחוק של איש ואישה בשמירת נידתה. יש לנו את היצירה, שהקדוש ברוך הוא לש את האדם, הצורה שלו, המראה שלו. זה מתוקן דרך הפרשת חלה, והצד היותר גבוה זה הדלקת הנר בא לתקן את זה שהיא פגעה בנשמתו של האדם, נטלה את נשמתו, קיבתה את נרו של אדם, את הצד הפנימי. כנגד זה באה השמירה של שבת. כלומר, זה החלק היותר גבוה מבחינת התיקון. תיקון לפגיעה בנשמתו, לא בגופו, זה החלה, לא בנפשו, זה הנידה, אלא בנשמתו, זה הדלקת הנר. ופה זה מביא אותנו לעוד הבנה של הדלקת נר שבת. הדלקת נר שבת, יש מדרש מאוד יפה, חבל, אני הכנתי להביא ושכחתי, מדרש מאוד מאוד יפה שאומר שאחרי שחווה עשתה את זה, אז היא עמדה מול הקדוש ברוך הוא, והיא אמרה לו, אני קלקלתי את הכל. כל מה שעשית אני קלקלתי. בראת את אדם הראשון, בראת עולם שלם, בראת זה, אני הרסתי את הכל. שם על פתח גן העדן כשהם מגורשים, והיא בוכה והיא שבורה וכו' וכו'. ואז, נכון, כולם מכירים את המשפט, אם אתה מאמין שאפשר לתקן, לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, זה המדרש ההוא. והוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא באותו מדרש אומר לה, אם את מאמינה שהיה בכוחך לקלקל את העולם, שחית את העולם, תאמיני שיש בכוחך לתקן את העולם, מיד נתן לה חלה נידה והדלקת הנר. זאת אומרת, בואו עכשיו נגדיר מה אנחנו אומרים פה. אנחנו דיברנו, עוד רגע רק אני אשלים את המחשבה הזאת, דיברנו על זה ששבת זו מציאות עתידנית ושלמה. דיברנו על כבוד השבת, דיברנו על העונג ששייך לאותה מציאות עתידנית, שגם הגוף והנשמה עושים שלום ביניהם. יש עונג במאכל, משתה וכו' וכו'. גם הקשר בין איש ואשתו שייך לאותו עונג, ולכן תלמידי חכמים משמשים מיטותיהם מערב שבת לערב שבת, שייך לאותה תפיסה של שבת עם החיבור בין הצד הנשמתי לצד הגוף וכו' וכו'. אבל אנחנו מדברים עכשיו על משהו יותר גבוה, אנחנו מדברים על זה ששבת היא תיקון החטאים, היא תיקון הפגמים. מה זה אותו עתיד לבוא? אותו עתיד לבוא זה עולם בלי חטא. איך? למה אנחנו תקועים היום בעולם מסובך? כי היה חטא. בעקבות החטא גורשנו מגן עדן. ואז מאז נחש כרוך בעקבו של אדם, ואנחנו נופלים ומסתבכים ומנסים לתקן וכו'. יש לנו תיקונים שהם ניסיונות תיקון של יום חול, גם ביום חול, השיבנו בתשובה וכו', אנחנו מנסים, כל יום אדם צריך לעשות תשובה וכו', כמו שהרמב״ם מסביר, זה קומה אחת. ויש לנו את התיקון הגדול החד שנתי של 10 ימי התשובה, שסיעו ביום הכיפורים. אבל סיעו מאוד קשה, כי סיעו אומר, אתה יכול לתקן כשאתה בורח מהגוף שלך. אתה יכול לתקן כשאתה לא אוכל, כשאתה לא שותה, אז אתה יכול, אז הנשמה שלך עושה את העבודה. אבל כל שבוע, שיאו של שבוע הוא מעין אותו עולם מתוקן שבו אנחנו נותנים אמון שאפשר להחזיר את העולם למקום שאני לא בורח מהגוף אל הנשמה בלבד כמו ביום הכיפורים, אלא מתוך כל המציאות החיה של האדם, האדם יכול להגיע למקום מתוקן, נטול חטא, נטול עוון. ובעצם הדלקת הנרות, בכלל מהותה של השבת, זה האמון, האמון שאפשר להגיע לעולם מתוקן, זה אומר שאפשר להגיע לעולם מתוקן נטול חטא, נטול עוון, נטול ניתוק ועיבוד קשר עם ריבונו של עולם, וזאת הקומה הנוספת שמופיעה פה. כי מישהו רצה לשאול שאלה, להגיד משהו? כן, בבקשה.
אני חושב אם אתה יכול שוב פעם לעוד את הקשר שבין המידה החלה
כן, כתוב, אפשר לקרוא את זה עוד פעם, רק אחזור על השאלה, בסדר, מי שלא שמע, אתה מבקש לחזור על הקשר בין חלה נידה הדלקת הנר לבין חטאה של חווה. נקרא את זה מבפנים עוד פעם. המדרש אומר, כן, כתיב בתורה, נצווה לצדת, כתיב בחווה, ותראה האישה, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל, וגרמה לו מיטה ושפכה את דמו. זאת שפיכות הדם, הדם הוא הנפש. על הפגיעה בנפש, שפיכת הדמים, כתיב בתורה, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, תשפוך דמה ותשמור נידתה, כדי שיתכפר לה על דם האדם ששפכה. אז נידה קשורה לכפרה על נפש האדם, דם האדם שנשפך. מצוות חלה מניין היא טמאה חלתו של עולם, כלומר את הראשית של העולם. עוד מעט נראה מה זה חלתו. דאמר רבי יוסי בן דוסקמה, כשם שהאישה מקשקשת עיסתה במים, אחר כך היא מגבעת חלתה. כך עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, דכתיב ועד יעלה מן הארץ וישקע, ואחר כך ויצר השם אלוקים את האדם פר מן האדמה. יש אפר ויש מים שזורמים שם בגן עדן, והקדוש ברוך הוא מתחיל לגבל את האפר עם המים, האפר מן המים, ואז הוא מגביע חלה, זה כן הצד שנשמת האדם, צד היותר גבוה, בעצם יוצר את האדם על המבנה, על הצורה האנושית של האדם, על הגוף הזה, בצורה הזאת שדומה ל... כן, שנבראת בצלמו של הקדוש ברוך הוא, חווה פוגעת בזה, וכנגד זה היא צריכה לשמור על החלה, והדלקת הנר מניין היא כיבתה נרו של אדם, דכתיב נר אלוקים נשמת אדם, הנשמה, נר שבת, לפיכך, תשמור הדלקת הנר. בסדר? אז זה יש לנו פה כבר עוד קומה. דיברנו על כבוד, דיברנו על אור הגנוז שדרכו רואים את כל המציאות אחרת בשבת. דיברנו על כבוד שבת שמופיע בהדלקת הנר. דיברנו על עונג שבת שזה חיבור הצד הרוחני עם הגשמי. ואנחנו מדברים כרגע על שבת במובן של עולם נטול חטא. עולם שאין בו פגם, עולם עתידני שבו יש תיקון לאותו חטא קדמון של עץ הדעת. ובואו נדבר על עוד מימד שיש בנר שבת, כן.
לכאורה שבת יותר עליונה מיום כיפור.
נכון, לא לכאורה. שבת יותר עליונה מיום כיפור. אנחנו רואים את זה גם בעונשים על מי שפוגם ביום כיפור שנחרטה הנפש ההיא, קראת, קראת זה מיטה בידי שמיים. וחילול שבת זה מות יומת, בסדר, בידי אדם. זה נכון, תראו, כשהרב קוק, יש מאמר של הרב קוק באחדות ושניות נקרא, מאמר מאוד חשוב במאמרי ראייה, אולי פעם יצאנו ללמוד אותו ביחד, בטח הוא נלמד כאן מכל הכיוונים כבר במכון מאיר, אני אגיד את לוז הדברים. לוז המאמר, אומר הרב קוק שם, שהאמונה שלנו היא אחדות. קרי שהכל הכל גילויים של הקדוש ברוך הוא, לצורך העניין, חומר ורוח, נשמה וגוף, הם דבר אחד, הם הכל גילויים של הקדוש ברוך הוא. במציאות המתוקנת של האבות, של ימי שלמה ודוד וכולי, הכל מתוקן. אחרי ששיבשנו, הפרנו את הסדר, יצאנו לגלות, ואז... לכאורה הגענו לאיזה הכרה כזאת, שהיא הכרה כמובן לא שלמה של אמונה, שהרוח זה קשור לקדוש ברוך הוא, הנשמה, לימוד תורה, קיום מצוות, אבל הצדדים הפיזיים, הגשמיים וכו' וכו', זה מנותק. שזה כמובן מתחיל, זה מתחיל להישמע קולות לא יהודיים, השפה הזאת, אבל היינו בגלות והגענו למקום שהוא מצומצם. קורא לו הרב קוק שניות. שניות זה שפה של עבודה זרה. אחר כך, כיוון שאותה רוחניות קדשה עדק את הגשמיות, לא נתנה מקום, וגם בפועל לא הייתה ללאומיות הישראלית שום גשמיות, לא הייתה לנו אדמה, לא צבא, לא כלכלה, אז באמת נאחזנו רק ברוחניות, רק בצד הזה. אחר כך, בא המרחב החילוני, ומאוד מאוד רצה לתת מקום לצד הגשמי. והוא נלחם בשצף קצף כנגד אותו פסל רוחני, כי כשהוא רק לעצמו הוא כאילו פסל, וניטץ אותו, ופגם בו, ואז הוא הקים אלטרנטיבה גשמית מאוד גדולה, בסדר? של מרחבים פיזיים, גשמיים, אבל שהצד האלוקי, הצד התורני, כאילו נעדר בהם. שם יש ביטוי של הרב קוק, שהם מקימי הפסל יהיו הראשונים בנתיצתו. כלומר, כאילו בשפה אחרת, המרחב הציוני החילוני, כל עוד הוא לא ייפגש עם נשמה לרעיון הישראלי הזה, אז הוא באיזשהו שלב הוא ימאס בזה, הוא לא יכול לשאת את זה, הוא יתחיל לדבר על החוסר מוסריות שבזה, ועל ה... והוא, מי שיקים את גוש קטיף, יערוס את גוש קטיף, ומי ש... וכו' וכו'. בסדר, יהיה איזה... כי יש איזה געגוע ואיזה רצון להגיע למשהו שלם. כשהוא מסיים את אותו מאמר, פתאום הוא אומר לך, וזה בעצם, הוא אומר את זה ממש ברמז, הוא אומר, וזה בדיוק המעבר הזה בין יום הכיפורים לבין סוכות. כלומר, יום הכיפורים זה, לא יכול להגיד את זה באמת, אבל כביכול זה האדרת הצד הרוחני, הנשמתי, הנעדר מכל כוחות חיים גשמיים וכו'. סוכות זה כבר המציאות השלמה. אנחנו מוצאים גם בסוכות, סוכות ושבת מאוד מחוברים זה לזה. כי סוכות זה החג העתידני, המציאות השלמה של רוח וחומר בעולם החגים, זה שכל הגויים יעלו בית השם וכו' וכו', זה סוכות. ושבת, במהלך השבוע, זה הצד הזה של השלמות, ולכן שניהם מכוונים לאותו מקום. בואו נראה את הדבר הבא שזה מכוון. שבת כ"ג עמוד ב', תראו לפניכם בדפים, מי שיש. אמר רבא, פשיטה לי, נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. באי רבא, נר חנוכה וקידוש היום, מהו קידוש היום עדיף דתדיר, או דילמה, נר חנוכה עדיף משום פרסום הניסה, בתר דבעיה, הדר פשוטה, נר חנוכה עדיף משום פרסום הניסה. תו, אחד הדברים, אני חושב, חשובים לבירור, שהגמרא מפעם לפעם גם עושה את הבירור הזה, זה מופיע גם מסכת מגילה, גם בשבת, גם בהזדמנויות שונות, מסכת ברכות ועוד, זה בירור של סולם ערכים. איך מבררים סולם ערכים? כשאין לך ברירה ואתה צריך לברר ערך מול ערך. יש לי חבר שהוא הוא קצין משמעותי בצבא, הוא בכלל אדם צדיק ויקר, ממש איש אשכולות, והוא סיפר לי שפעם הם היו באיזה משהו בפום, כן, פיקוד ומטה, בקורס שם, והייתה שם שיחה כזאת ששאלו את כולם, מה יהודי בעיניך? מה, תגדיר לי, כאילו, שים את האצבע, מה יהודי, דבר שמגדיר יהודי? אז כל אחד אמר מה שאמר, בטח אחד אמר, לא יודע, יום כיפור, בטח אחד אמר לנסוע באופניים ביום כיפור, בסדר, כל אחד והיהודי בעיניו, היכולת לסלוח, הקמת המדינה, בטח כל מיני, אמרו כל מיני דברים. הוא אמר שבעיניו יהודי זה לנסוע בג'יפ בשבת בצבא. זה יהודי בעיניו. שומר מצוות, צדיק. למה הוא אמר את זה? כי הוא זיקק פה משהו מאוד גדול. שהיהודי, שהיהדות, שהתורה, כן, הדרך שאנחנו הולכים בה, היא שמה את שבת במקום מאוד גבוה, מאוד נשגב, מאוד משמעותי. אנחנו לומדים על הגודל הזה והולכים ומתקדמים. אבל היא, כשהיא עמתה בין זה לבין וחי בהם, לבין היכולת לחיות, אז פיקוח נפש דוחה שבת. כלומר, היהדות זה לא איזו התאפסות לאיזה ערך ובעיניים עצומות ללכת עליו ובלי לראות ימינה ושמאלה, אלא זה האיזון המדויק, זה תורת חיים. תורת חיים שהיא ביסודם וחי בהם, ומכוח החיות הזאת יש גילוי של כל עוצמות החיים וכו' וכו'. מאוד אהבתי את ההגדרה שלו, מאוד אוהב אותו. זה מה שהוא הגדיר. למה זה חשוב? חשוב לאמת ערכים. שבת מול פיקוח נפש. אחר כך יש שלוש עבירות חמורות מול פיקוח נפש. ששם אנחנו אומרים כן עד הסוף. כי אם מישהו עושה את העבירה החמורה, אז החייו אינם חיים, אז הוא מאבד את לוז החיים, את לב החיים. גם על זה יש תשובה וכו' וכו'. אבל כל הזמן חשוב לאמת ערכים. יש לנו הזדמנות לברר ערכים אלה מול אלה. דרך בירור הערכים אנחנו גם מגלים פה עוד פן של שבת, אבל אני אתחיל באימות הערכים. אמר רבא, פשיטה לי, נר ביתו ונר חנוכה. מה קורה אם יש לבן אדם כסף לקנות או נר לשבת או נר לחנוכה? חנוכיה. עכשיו, הרבה אנשים היו אומרים, ברור חנוכה. למה? שבת תהיה גם שבת הבאה. חנוכה, נו, זה הזדמנות, זה לא חוזר. טוב. והיו אחרים שהיו אומרים, לא, ברור שנר שבת, למה? כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. שבת זה הקבוע, חנוכה זה המזדמן. אבל פה, שימו לב שרב אומר, אני אפילו לא שואל שאלות. פשיטה לי, ברור לי, שיש פה שני ערכים. ערך אחד זה ערך של פרסום הנס. ערך שני זה ערך של שלום בית. כשאני שם את זה מול זה, אין לי שאלה, שלום בית לפני פרסום הנס. בואו נתרגם רגע על השפה שלנו. יש בעצם באדם, בעבודת השם של אדם, כל הזמן שני חלקים. חלק אחד הוא חלק פנימי. בתוך עצמו, איפה הוא מול ריבונו של עולם, מה קורה איתו וכו'. חלק פנימי. ויש חלק אחר שהוא חלק השפעתי. כל אדם פועל וכל אדם גם משפיע. כל אדם משפיע. בהליכות חייו, באיך שרואים אותו, מה שהוא עושה, מה שהוא אומר, מה שהוא מדבר וכו'. כולנו מחנכים וכולנו יש לנו את עצם הדבר, את עצם החיים. לפעמים הערכים מתהפכים לנו. כלומר, לפעמים אדם מאוד עסוק בלומר, להסביר, לשכנע, לצעוק את האמת שלו החוצה, לשדר את הכל. ואז הפנים לא מתודלק מספיק, לא מקבל מספיק והולך לאיבוד. זאת הסיבה, אני חושב אחד הדברים היפים בעיניי במערכת החינוך, זה הרעיון הזה של שנת שבתון. זה שפעם בשבע שנים מורה כל היום עומד ומוציא מעצמו תורה, ערכים, אומר צריך ככה, צריך ככה, צריך זה, מחניך, מסביר. עלול להיות מצב, מרוב שאתה מסביר, מכין שיעורים, מלמד, אומר וכו' וכו'. אתה כל כך מפרסם את הנס, בסוף בפנים הכל נשאר חלל ריק כזה. חייבים למלא אותו. אז פעם בשבע שנים זוכרים המורים, לדעתי היה צריך להיות בכל מקצוע, זה נקרא שמיטה. בסדר? שנת שמיטה. כל הרעיון של שנת שמיטה, זה הרעיון שבאיזשהו שלב אתה מתרכז פנימה ובונה את הלב של הדברים, ומתוך זה אחר כך ממשיך את פעולותיך בחיים. אנחנו בכלל חיים היום במציאות שהיא מאוד מוחצנת, מאוד משפריצה החוצה, מאוד עסוקה בלהגיד, להוציא, להראות, אין כמעט שום חוויה פרטית שהאדם עובר בלי ישר לשלוח אותה באיזה וואטסאפ לכל העולם. וכולי קשה מאוד לאדם היום להתמלא מכוח בתוך עצמו וזהו, בלי לראות לכל הכיוונים. בא רבא ואומר, אין לי שאלה. אם אני שם את ההשקעה מחוץ לבית, את פרסום הנס, את גילוי הנס הגדול של חנוכה, חינוך של כל העולם, כל מה שקורה מחוץ לבית לנס הגדול, אל מול השאלה, מה קורה בינך לבין אשתך? מה קורה בין ההורים לבין הילדים בבית? האם בבית יש שלום ואהבה ושמחה ורעות וטוב, או בבית יש סדקים ובקיעים? כשאני שואל, יש לי איקס משאבים לקנות נר שבת או נר חנוכה, תרגום, להשקיע בשלום הבית שלי או לתקן את כל העולם, תעצור, תשקיע בשלום הבית שלך. זו הגדרה מאוד ברורה, רבה, אין שאלות. אין שאלות. קיבלנו על הדרך, קודם קיבלנו על הדרך, באמת איזה הערה לדבר הזה, פעם בלימוד פה על רב צדוק לפני כמה שנים, אז הסמכנו את זה על פי רב צדוק לתפילין. בתפילין יש הרי שתי תפילות, כן? שתי תפילין שאדם מניח. תפילין של יד, תפילין של ראש. עכשיו, תפילין זו מערכת ששוברת חוק מאוד יסודי בעבודת השם. יש לנו חוק, מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, נכון? כלומר, למשל, מה עושים קודם? תלית או תפילין? תלית או תפילין? תלית, נכון? מה קורה אם אני הגעתי לבית כנסת ושלפתי מהנרתיק קודם את התפילין? מה אני עושה? קודם תפילין. למה? מצווה הבא לידך אל תחמיצנה. יש, אתה לא יכול להגיד, לא, לא, לא מתאים לי, אני אלך לדבר. הזדמנות לעבוד את השם בתפילין. יאללה, שים תפילין. מצד שני יש חריגה. מה החריגה? אם האדם בא להניח תפילין, הוציא מהנרתיק תפילין של ראש. מה הוא עושה? מסתיר אותם, לא ראיתי, לא ראיתי. חסר אותם. לוקח תפילין של יד, מניח אחר, רק אחרי זה תפילין של ראש. מה קרה? מצווה לבעל התחל תחמיצנה, מה קרה? מה קרה? תשובה. התפילין של יד אין לאות על ידיך, יש אפילו חלק מהפסקים שכתבו לשים את זה תחת השרבול, שרק הוא יראה, שאף אחד אחר לא יראה. זה בעצם כנגד הלב וכו'. זאת עבודת השם האישית של האדם, המדויקת של האדם. איפה אתה נמצא מול ריבונו של עולם? מה המקום שלך מול ריבונו של עולם? הדבקות שלך בו... תפילין של ראש, ראו כל עמי הארץ. היחיד שלא רואה תפילין של ראש זה אתה. נכון? לכן באים כל הצדיקים של הבית כנסת ואומרים לך, לא, תשים פה, תשים פה. שאני כאן, יש אנשים שזה המקצוע שלהם. שהם... אנשים, המומחיות שלהם. שדך את התפילין, התפללת, התפללת כבר, עשית זה. צדיקים. אז אתה היחיד שלא רואה תפילין של ראש. מי רואה? וראו כל עמי הארץ כי שם השם אלוקיך נקרא עליך ויראו ממך. תפילין של ראש זה מה אני מקרין החוצה. פה באופן חריג, התורה תמיד הקדימה תפילין של יד לתפילין של ראש בפסוקים על התפילין. למה? כדי לומר לך, חייב, אתה לא יכול לצעוק החוצה ולהקרין החוצה ולפרסם החוצה מה שלא יושב טוב טוב בפנים. בלי תפילין של יד, דילקת של תפילין של ראש, אתה מוכר, אתה כאילו, אתה פרסומאי. אתה מוכר דבר ריק. אתה לא שם. אתה אומר אותו. אין בעיה להגיד. אפשר לעמוד, לנאום. אבל אנחנו יודעים שנאום חיצוני לא מקרין. אגב זה אני אגיד משהו שהוא חשוב, הוא יקר מפז, אז אני אגיד אותו. נכון כתוב, בסוף פרשת שמות כתוב שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא תחילת כן סוף שמות או תחילת בו לא זוכר בדיוק אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא אין בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים נכון זה אחד מקל וחומרים שבתורה קל וחומר אם עם ישראל שהם מתוקים וצדיקים ורוצים גאולה וזקוקים לגאולה. אם הם לא שמעו אליי, איך ישמע אותי פרעה, ועוד בכלל אני ערל שפתיים, קשה לי להביע לכאורה וכו' וכו', נכון? קל וחומר. מה נעשה שהקל וחומר הזה הוא קל וחומר שאפשר לפרוח אותו בשנייה? איך אפשר לפרוח אותו? מה לא טוב בקל וחומר הזה? שפור, הקל וחומר הזה לכאורה הוא מיסודו לא מתחיל. למה? איך הייתם פורחים אותו? עוד פעם, תצטרכו לעזור לי. קל וחומר. אם עם ישראל לא שמע שהם צריכים גאולה ורוצים גאולה והם סובלים, איך פרעה שהוא אינטרסנט בדיוק כפור, איך הוא ישמע לי אין בכלל הרס שפתיים? תשובה. אתה אומר פה יכול למקד כוח על פרעה. אוקיי, אחד אחד מול רבים, אוקיי. למרות שלכאורה אף אחד בישראל לא שמע, אבל בסדר, הלאה, עוד. אני צריך משהו חזק, מה? עם כשעורף, ומה, ופרעה הוא כאילו צדיק התמר יפרח? או במילים אחרות, למה הם לא שמעו אליו? כתוב במפורש, נכון? מקוצר רוח ועבודה קשה, ולא שמעו אליו מקוצר רוח ועבודה קשה. מה? הקל וחומר לא מתחיל. עם ישראל לא שמע איך ישמע פרעה. עם ישראל לא שמע... כי הוא עובד בטירוף, כי הוא אין לו שנייה להרים ראש, כי אין לו נחת לשמוע. איך אפשר לשמוע כשאתה רץ? אז תפסתם פעם, בן אדם רץ להשיג אוטובוס, שהוא עוד שנייה מאחר לעבודה, ואני מתחיל לדבר איתו, תשמע, תשאל, הייתי בסנה. הסנה עכשיו, עזוב אותי סנה, אני מעלה, האוטובוס. עם ישראל לא שמע מקוצר רוח ועבודה קשה. פרעה לעומת זאת, יושב בארמון, בנחת, עובדים בשבילו, יש לו זמן פנוי, הקל וחומר קרס, נפל, כך שואל השפת אמת, בסדר? שפת אמת שואל. לא. תמיד בשאלות שלנו, בסדר? כשאנחנו שואלים שאלות, זה לא בשביל להגיד, טוב, השאלה צודקת, אלא בשביל שהשאלה תרים אותנו עוד קומה, כמו שאלות, חלילה. שואל השפת אמת, איזה קל וחומר לא טוב, לא טוב. עונה השפת אמת, תראו איזה פירוש. ענק. אומר השפת אמת. משה, זה לא קל וחומר במובן הפשוט, אלא הכוונה היא כזאת. משה רבנו יודע שאתה יכול לשכנע רק כאשר אתה משוכנע. שמשה רבנו משוכנע, בסדר? על הוא צריך, אם עם ישראל מאמין במשהו, מאמין בגאולה, מאמין במצווה, מאמין, הוא יכול להקרין את זה החוצה. אבל אם עם ישראל לא מאמין, אז איך אתה יכול להקרין את זה לאיזה גוי שנמצא בחוץ? זה לא יעבוד. הן בני ישראל לא שמעו אליי, למרות שאני משוכנע, בסדר? וניסיתי להקרין את זה, אבל אף אחד מהם לא, כרגע לא קיבל את זה, אף אחד לא קיבל את זה. איך אני עכשיו עומד מול פרעה ומקרין אליו מסר שעם ישראל עוד לא נמצא בו? הרבה פעמים שואלים היום בהיבט הפוליטי, שאלה שהיא לא פוליטית אלא רוחנית. למה אנחנו תמיד נכשלים בהסברה, ותמיד הפלסטינים מנצחים בהסברה, ותמיד, ושמים לנו ילד קטן מול טנק וזהו, וכבר כולם מאבדים את השכל ולא מבינים שהיה עוד קודם והיה וכו' וכו'. התשובה היא, בעינייך, לפחות חלק ניכר מהתשובה, זה שקשה מאוד לשכנע עד הסוף, במשהו שאתה עוד לא משוכנע עד הסוף. לפני שנרוץ להסברה ולפרסומות, לתפילין של ראש להבדיל, כן? בואו נניח תפילין של יד. בואו נתרכז רגע פנימה, ופעם אחת נשאל בינינו, נדבר בלי פוליטיקות, בלי ברור, רוחני, אמיתי, מה הסיפור שלנו, מה אנחנו עושים פה, האם זה מוסרי שאנחנו פה, איך אנחנו מתייחסים למה שנקרא הכיבוש וכו' וכו'. בואו נברר. ברגע שנשתכנע, נקרין. אגב, זה מה שאותם מדרשים, אני רץ מדבר לדבר, אבל דבר כרוך פה בדבר, זה מה שמופיע ב... הרי יש המדרש כל הזמן אומר לך, יש שלושה מקומות שאומות העולם לא יוכלו להגיד שגנבנו מהם. מה זה המקומות האלה? חברון, קבר יוסף והר המוריה. זה אין מה לדבר, על זה אין ויכוח. מעניין. כי זה בדיוק שלושת המקומות שכל היום אומרים לנו שאנחנו לא ואנחנו לא, אנחנו לא. איך זה יכול להיות? איך הגויים מתווכחים עם המדרש, נו? איך הם מתווכחים עם מדרש? מדרש פורש, מה, זה לא מתחיל הוויכוח. תשובה, מה אומרים לנו? המדרש הזה הוא בעברית, הוא לא בערבית, המדרש הזה הוא פנימה. הוא נועד להגיד לך, דע לך, זה שלך. לזה אתה קשור בצורה מוחלטת, זה אתה קשור אפילו בשפה בינלאומית, כלומר קנית את זה בכסף מלא. זה שלך. כשאתה תדע את זה, אומות העולם לא יוכלו לדבר. למה? כי אתה תקרין פה את הוודאות הזאת. מה הפתרון שבאמת אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כשהוא אומר, בני ישראל לא שמעו אליי, איך אני יכול לדבר אל פרעה כשאנחנו לא מאמינים בזה? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תיקח איתך את אהרון. אהרון מאמין? אהרון היה בשיעבוד, אהרון הוא חלק מהם, הוא נציג העם, אם הוא מאמין זה יקרין החוצה. לכן אתה צריך ללכת עם אהרון. כך אומר השפת אמת. לכן זה יעבור. אני חוזר לפה. כן, אני לא חוזר לפה. כן, בבקשה. לא, לא, וצחקתי. אמר, רגע, רץ לי מהר מדי, לאט לאט. כן, כן. כן. כן, כן. נכון. כן. נכון, נכון. נכון, אני מסכים, יש פה עוד צד. אני הדגשתי צד אחד, אני הדגשתי צד של פנימה והחוצה. אתה אומר שיש פה גם את הצד של הלב. הלב והדעת, ההכרה. שהרבה פעמים ההכרה לא פנויה, האדם לא פנוי להכרה לפני שהוא עובר איזה מסע לבבי. כן, לעבור דרך השלב הזה, נכון? זה עוד קומה שהיא בהחלט ראויה ונכונה. הדגשתי את משהו רלוונטי לעניין שלנו. אז אנחנו חוזרים. מה אנחנו אומרים? נר שבת הוא... קודם נחזור ואז אני אוסיף עוד קומה. אנחנו אומרים, יש פה אימות ערכים. בין השאלה, מה קורה פנימה בתוך הבית? כמה להשקיע בתוך הבית? מה זה? לבין הרצון שלנו לתקן עולם במלכות שדי, לפרסם את הנס, לגלות שם השם בעולם. ובא רבא ואומר, סליחה, בא רבא ואומר, על זה אין לי שאלות. על זה אין לי שאלות. לא תתקן עולם אם הבית שלך מקולקל. לא תוכל לצעוק החוצה אמיתות גדולות, כשבתוך הבית צועקים אחד על השני אמיתות קטנות או שקרים קטנים. בסדר? זה לא יעבוד. ולכן ברור קודם כל, מנקזים מאמץ פנימה לקדושת הבית, לשלום הבית, לדבר הזה. אנחנו מרוויחים כבר עוד קומה. דיברנו על השבת בתור מציאות עתידנית, והמציאות, הדבר הכי גדול במציאות העתידנית, זה שיש שלום. אנחנו, יש כמה מילים בעברית שהן שילמו מחיר מאוד כבד על הזירה הפוליטית. אחת המילים, או הפוליטית, או גם לפעמים הספרותית, התסריטאית וכו'. אחת המילים זה אהבה, שלפעמים אהבה כאילו מתפרשת לצדדים מאוד מסוימים כשהכוונות הן תיאורות. אחת המילים זה שלום. שלום, כאילו העולם הפך להיות כבר שנים בתוך מדינת ישראל, יש הגדרות לאיזה מחנה אתה שייך? שייך למחנה הלאומי או מחנה השלום? אז אם אתה לאומי אתה לא שלום, אם אתה שלום אתה לא לאומי וכו', וכמובן שיש פה הרס, גם שהמילה לאומי, גם שהמילה שלום. אני לא שייך לא למחנה הזה ולא למחנה הזה. לא אני אישית, אלא... כן, אדם, לכאורה, אדם מאמין, צריך להגיד, לא, אני לא שייך למחנה הזה, לא שייך למחנה הזה. בכלל, כל המחנאות יש לדון עליה, בסדר? כמו שכתב הרב קוק במאמרי ראייה, במאמר מאוד גדול כנגד המחנאות הזאת, אבל בלי קשר לזה, שלום, אני בעד השלום, אני מתפלל לשלום, כל קדיש נגמר בשלום, כל תפילת 18, כל תפילת עמידה נגמרת בשלום, מה זאת אומרת? זה הקצה של העניינים, שלום. שלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. אתה שלום, שמך שלום, ירצנו שתשים עלינו קולמך בישראל, חיימך למשמרת שלום, 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 שלום. למה? קדוש ברוך הוא, אם אני באמת מבין, מאמין בכל ליבי בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שהקדוש ברוך הוא מקור הכל, ממנו הכל יצא, כל ההיפוכים, כל המלחמות בעולם, כל הדברים השונים, כל הגילויים השונים, זה הכל גילויים של אחד, של ריבונו של עולם. אז ממילא לעתיד לבוא, הכל ישלים. העולם של היום הוא מדבר שלום, אבל הוא לא באמת מאמין בשלום. העולם של היום הוא מיואש משלום שלם, הוא כבר לא מאמין, כיוון שהעולם הוא פוסט-מודרני, והפוסט-מודרניזם זה צורה משוכללת של האלילות של פעם, קרי כוחות שונים פועלים בעולם. אמיתות שונות משחקות בחלל האוויר, היום כבר לא מדברים על אמיתות שונות, אלא סיפורים שונים של האמת, נרטיבים שונים. כלומר, בעצם, אנחנו באמת באיזה תוהו ובוהו, בבוקה ומבולקה, הכל בלגן אחד גדול. אם יש בלגן אחד גדול, אז אני לא יכול לצפות לשלום. מה פתאום, אם יש מישהו, לא אגיד בחדר הזה, יש מישהו נורמלי בעולם שהוא עכשיו חושב שיש שלום בינינו לבין איראן? שיש שלום בינינו לבין, לא יודע, כאילו, מה? יש מישהו שבטוח שאפשר לעשות שלום בבית של שלוש קומות שיש שם בלגן בוועד בית, סוסכים השכנים? זו איראן וישראל. העולם כל כך כאילו מסוכסך, מסובך, שונה, מגוון, שלכאורה אין מקום לשלום. מה עשה העולם המיואש מהשלום בשם שלום? הוא מאוד מאוד עוסק במה שנקרא היום גישור. גישור זה לא אומר שבאמת אני אביא את עצמי לידי ביטוי מלא, ואתה תביא את עצמך לידי ביטוי מלא, ואנחנו נתחבר מכוח איזה מציאות שלמה. אלא גישור אומר, אתה, יש פה איזה גשר, אתה תצעד קצת, אני אצעד קצת. להתחבר אי אפשר, אבל אפשר להסתדר. אפשר לוותר כמה שפחות ולהרוויח כמה שיותר. זה עולם עסקי. זה העולם ההכרת השלום. גם שלום בית של היום מדוברת הרבה פעמים בשפה גישורית. יש אינטרסים, אינטרס גברי, אינטרס נשי, מה אתה מרוויח, מה היא מרוויחה, מה אתה מפסיד, מה אתה מוכן לוותר, מה זה, מה עמק השווה, בואו נסתדר. שלום בית שהוא נורא קטן, הוא חילול השם שלום, המילה שלום. כי זה לא באמת אומר, אנחנו את השלום בית רואים, ריבונו של עולם, ברא נשמה, הנשמה הזאת זכר ונקבה, נקראה לשתיים, התחברה. זה לא שלום של פשרות. שלום של ותרנות, של ויתורים, של כל מיני הנחות של כאב. לא, זה שלום של שלמות, של מציאות שלמה. מציאות של שלום אמיתית בין איש ואישה. האיש שלם בכוחותה והאישה שלמה בכוחותה. גם פוליטית אנחנו מדברים בשפה הזאת. שלום אמיתי זה שכל הכוחות, כל הלאומים, עלי האדמות, מציאותם השלמה. לא שפה קורטים איזה מקום ופה חלק ופה ככה וכולם כזה שבורים ורצוצים וכאילו שלום של אין כוח להילחם. לא, לא על זה מדובר בכלל. לכן, כשאנחנו מדברים פה על שבת, נר שבת שלום בית, אנחנו בעצם אומרים ככה, אם המציאות העתידנית של שבת היא שלום עולמים, מציאות שלמה של אין מלחמות, של אין שבר בתוך ההופעה האלוקית, אז קודם כל זה צריך להופיע בשבת, כמו כל המציאות שאתה חי את העתיד לבוא בשבת, צריך לבוא ידי ביטוי בשבת, בקשר שבין איש ואשתו, בקשר שבין הורים וילדים. הייתי אומר כך, שביום חול זה זמן טוב ללבן ליבונים. בסדר? לברר. לעשות את התנועה, כמו כל דבר שביום חול אתה מתקן לפי עניינו של יום חול. בשבת, כמו שאנחנו עוסקים בטוב להודות להשם ולראות את היש, בשבת הזוגיות עוסקת בלראות את היש. בשבת כולך יפה רעייתי ומומן בך. לא שביום חול כדאי להתקין אותה על המומים שלה, כן? אבל בימות החול יש מה לעבוד. אנחנו צריכים לעשות עבודת תיקון. בשבת, שלם, שלם, הכל שלם. כשזה הצד הבסיסי שאיתו בונים בית, שלום הבית. אחר כך הוא מפרסם את הנס. אחר כך הוא עושה קידוש, כלומר הקדושה גם היא תלויה בדבר הזה. יש לפעמים אנשים שבשם הקדושה מפרים את שלום הבית. אמר, למה את הולכת ככה ואתה יודע, זה לא ככה, זה לא ככה, ערבים. אין שלום בית בשם הקדושה. היה איזה מקרה קצה, סיפר לי פעם הרבינר, על אישה שהגיעה אליו עם עין נפוחה. נפוחה. הוא אמר לה, ממה זה העין הנפוחה הזאת? אז היא אמרה, בעלי, הוא התפלל בבית, והפרעתי לו להתרכז בתפילה. אז הוא בא עם התפילין, נגח בי בעין. קדוש יאמר לו. הוא... מה? כן, כן. לא, הוא רצה להשתמש בתפילין לשלום בית, אתה מבין? אנחנו צוחקים, זה נורא עצוב. כלומר, זה מציאות לא נורמלית, אבל היא מצויה, הרבה בתי כנסת מסוכסכים בשם הקדושה. מה, חסר? אמר לי מישהו שהמשיח עדיין לא הגיע כי הגבאים מתנגדים. כלומר, הרבה פעמים בשם הקודש, מי יגיד את ההפטרה? ההפטרה זה קדוש, מי יגיד את ההפטרה? הוא לא נכנס לבית כנסת הזה כבר שנתיים, כי לא אמרו, נתנו לו ביורצייט של אבא שלו להגיד הפטרה, והוא זה, והוא ככה, וזה. מה קרה? זה הקדושה כאילו הופכת להיות מוקדמת לשלום בית. באה הגמרא, עושה הגדרה מאוד ברורה. תראו את המתמטיקה הרוחנית פה. נר חנוכה וקידוש יומאו. קדושה, קדושת שבת. מול פרסום הנס, תשובה, קידוש היום עדיף, סליחה, שאלה, קידוש היום עדיף דתדיר, או דילמה נר חנוכה עדיף משום פרסום הניסה, באתר דהיבאי, הדר פשטה, נר חנוכה עדיף משום פרסום הניסה. כלומר, שימו לב, קדושת השבת אל מול נר חנוכה, אל מול פרסום הנס, פרסום הנס, שלום בית אל מול פרסום הנס, שלום בית. ממילא שלום בית הוא גם לפני הקדושה, קידוש היום של הבית. כלומר, זה היסוד. כשאני אומר זה היסוד, זה לא אומר שהוא יותר גבוה. זה אומר שהוא יותר בסיסי. כלומר, זה שאיש ואישה יש שלום ביניהם, ואהבה ביניהם, ושמחה ביניהם, ממילא שכינה ביניהם, זה לא אומר שעכשיו הקדושה מופיעה במלוא עוזה. אבל זה אומר שבלי היסוד הזה אין לקדושה על מה לחול. בטח אין לפרסום הנס, פרסום הנס זה גם חינוך הילדים. אין, כי קשה מאוד לחנך ילדים כשהם רואים את אבא ואמא חמוצי פנים אחד לשני, וזה קשה מאוד. אז יש סדר, אתה רוצה לפרסם את הנס לילדים. צריכים לראות שלום בתוך הבית, זה הסדר. אז אנחנו מרוויחים פה עוד קומה, את קומת השלום של השבת, המציאות השלמה, שמאירה דרך המציאות של הקשר שבין האיש והאישה ונותנת אחר כך את הכוח לפרסם את הנס. טוב, להפעם נראה לי זה מספיק. שלום וברכה, כל טוב.